אוקיי, בומר!
הפוד מאמריקה. אוקיי, בומר. הפרק השני בבוקר אחרי ניצחון סוחף של ג'ו ביידן בדרום קרוליינה, 48% לעומת כ-20% לברני סנדרס, ש... עד כה הוביל במרוץ, בפריימריז הדמוקרטים באופן משכנע. בוקר טוב, אלי.
בוקר טוב. לפני שמתחילים, אני חייב להגיד משהו.
כן.
תשמע, אנחנו התחלנו את הפודקאסט הזה ביום חמישי, נכון? אנחנו הודענו ביום חמישי, יוצאנו הודעה,
כן,
הקלט.
כן.
ביום למחרת, נדן, ביום למחרת, הילרי קלינטון מודיעה שהיא פותחת פודקאסט מתחרה. עכשיו, זה נראה לך צירוף מקרים? תשמע, הממסד בלחץ. ואנחנו פה בשביל לזכור את כל העליות וירידות, והיום האמת היא, אנחנו באמת בתקופה קצת של ירידה בדרום קרוליינה. התוצאות היו...
יש לי גם רעיון.
מה?
נוכל לזה, נוכל להריח אותה.
אני אשמח.
אתה יודע, יהיה... על פניו יש לה את כל הקריטריונים להיות
תורחת מעניינת. פעם שעברה שהיא התראינה, אתה זוכר, היא אמרה דברים כמו אף אחד לא אוהב את ברני וזה וזה, מה זה עזר לו? כי בעצם אף אחד לא אוהב את הילרי וזה, כל, אז זה הקפיץ אותו בסקרים, אז מבחינתי, כמה שיותר הילרי במדיה, ככה יותר טוב.
אוקיי, אני אוסיף אותה לרשימת המועמדים להתארח.
אבל תקשיב, ברצינות עכשיו, דברים השתנו. בימים האחרונים. אני חייב להגיד לך שביום למחרת של נבדה, שאנחנו הקלטנו בעצם פרק הראשון, היו תזוזות שהיה נראה שאפילו דרום קרוליינה אולי יכולה להיות מדינה שברני לוקח, או לפחות זה 50-50 כזה, אבל בימים האחרונים זה כבר ברור שביידן בהחלט הצליח לגבש את הקול השחור בדרום, ואנחנו נדבר על זה הרבה, והצליח בהחלט לנצח ניצחון, אני חייב להגיד בסופו של דבר די מרשים בדרום קרוליינה. כן, אני צריך להגיד דבר אחד לטובת ברני. אתה זוכר שדיברנו על העניין הזה של אחוזי החסימה של ה-15%, שבכל הפריימריז, אם אתה לא עובר את ה-15%, אתה בעצם לא מקבל אפילו ציר אחד.
כן.
אז מה שכן צריך להגיד, שברני עבר את ה-15%, ולכן הוא אגב היחידי, אף אחד אחר במדינה חוץ מביידן וברני לא עברו, ולכן אם אתה רואה את הספירה של הצירים, שאני את זה מולי, אני חושב שזה משהו כמו 45-12, כלומר בסופו של דבר, ברני הצליח גם פה לקושש כמה צירים. תשמע, עוד שנייה נדבר על מה שהולך מקדימה, אבל כל ציר כנראה יהיה חשוב, אנחנו הולכים להיות במרוץ ארוך, זה הולך להיות מרתון, ולכן במובן הזה לפחות ברני יוכל להגיד שלפחות לא היה מה שנקרא סוויפ באנגלית, שאט אאוט, כלומר ש... כל הטלוויזיות...
זה לא 4-0, זה 4-1. אם אתה יכול רק להזכיר למאזינים, שאולי לא שמעו את הפרק הראשון, על העניין הזה של 15%.
כן, אז אנחנו... זה הולך להיות ממש ממש קריטי, אז רק להזכיר באמת למי שלא זוכר, אז בגדול אנחנו נמצאים עכשיו בפריימרי, שהחוקים ברוב המדינות הם אותו דבר, ומה זה אומר? דבר ראשון, כפי שהזכרנו, אין פה all or nothing, אין פה אף מדינה שאם אתה מנצח באיזה רבע אחוז, אתה גורף את כל הצירים. אין כזה דבר. מנגד, מצד שני, כן, יש אחוז חסימה מאוד גבוה של 15% בכל המדינות. שזה הולך להיות מאוד, מאוד, מאוד משמעותי, אנחנו נדבר על זה בהמשך עוד מעט שנגיע לסופר טוסדי, אבל זה מאוד פשוט, בגדול זה אומר שאם אתה לא הגעת ל-15%, אתה בעצם לא מקבל אף ציר, כאילו אפשר לחשוב על זה שהצירים שלך מתחלקים עם מי שכן עבר את ה-15%. ויש לזה משמעות מאוד גדולה, ולכן חשוב לציין את זה.
איך בעצם ביידן הגיע לכמעט 50%, ואם ובלי קשר, מה באמת קרה בשלושה ארבעה ימים האחרונים?
אז אני קודם, איך שהוא עשה את זה זה מאוד ברור, ואנחנו מכירים את זה גם מ-2016, ביידן לקח את הקול השחור הדרומי, שצריך להגיד שבדרום מי שבעיקר מצביע, זה נשים מבוגרות מהכנסייה, זה גם גברים, אבל הרבה נשים, זה אנשים שמאוד מחוברים לממסד הדמוקרטי, ובהחלט הם נתנו את הקול שלהם לג'ו ביידן, מאוד מזכיר את מה שראינו ב-2016, למי שזוכר, גם שם ברני הצליח לא רע במדינות הראשונות, ואז הגיע הדרום, במקרה הזה זה לא רק היה דרום, ועל זה נדבר בסופר טוסוי, אבל הגיע הדרום, ושם הילרי ניצחה אותו בפערים מאוד גדולים, אגב די דומה, אפילו יותר גדול ממה שהיה אתמול. ברני הוא לא חזק במדינה כמו דרום קרוליינה, זה גם קשור למה שדיברתי עליו עכשיו, אני אכנס לזה עוד שנייה, למה בדיוק השחורים לא מצביעים לו, וגם קשור לזה שמדובר במדינה מאוד שמרנית, יש לנו לפעמים נטייה לחשוב שכל ארצות הברית היא אותו דבר, יש כחול ויש אדום, אבל במדינת דרום קרוליינה, שצריך גם להגיד, דרום קרוליינה בבחירות לנשיאות, זה מדינה טראמפ בצורה קיצונית, אז גם במדינות כאלו, גם המצביעים הכחולים, המצביעים הדמוקרטיים, נוטים להיות יותר שמרנים. כלומר, זה משהו שככה רואים לאורך כל הספקטרום של האוכלוסייה. ולכן זה לא כזה מפתיע בסופו של דבר, שאנחנו רואים מישהו כמו ביידן מצליח במדינות דרומיות, וצריך להגיד שכל האנשים השחורים האלה שהצביעו וכולי, לצערי הרב, אלו אנשים שיגיע הנשיאות, אין להם בעצם השפעה. כלומר, העניין הזה של הדרום והשחורים, ובאמת יש להם אחוזי הצבעה מרשימים ומוצאים את הכל וזה, אבל זה דווקא לא עוזר לדמוקרטים בבחירות לנשיאות, כי פשוט מדינות כמו אלבאמה, מיסיסיפי, סאות קרוליינה, הם תמיד מדינות אדומות קיצוניות.
כן, כן. וצריך לזכור ולהזכיר שביידן נתפס בציבור, בטח בציבור השחור, כמי ששירת 8 שנים כסגן הנשיא של אובמה, ובמידה מסוימת גם הילרי, זאת אומרת, זה מעניין, הזכרת את 2016, אז האם הסיבה המרכזית שבגללה הקולות השחורים הולכים לביידן ב-2020, כפי שהלכו להילרי ב-2016, זה גם נובע מהשיוך של שניהם בוא נקרא לזה לממשל של אובמה.
כן, תשמע, הדיון הזה סביב למה השחורים בדרום מצביעים בעיקר למועמדים, אפשר להגיד מרכז, אני חושב שיש כמה סיבות. הסיבה הכי חשובה לדעתי, זה צריך לזכור שזה אנחנו מדברים על הדרום ארצות הברית, הג'ים קרו שהיה שם, זה לא כזה דבר רחוק, זה עדיין זיכרון, בטח במצביעים המבוגרים יותר, ובסופו של דבר אני חושב שזה מביא אותם ללכת על מה שנקרא safe choice. הם לא רוצים מצב שבו הם בוחרים את המפסיד. זה מאוד מפחיד אותם. אפשר אפילו להגיד את זה ככה, אם אנחנו ככה נלחמים בארצות הברית היום, המצביעים של ברני על ביטוח בריאות ושכר מינימום, השחורים בדרום רואים שיש משהו יותר חשוב אפילו מהדברים האלה שהם כל כך בסיסיים, וזה הביטחון האישי שלהם, הם פוחדים חלילה מיום שבו, אתה יודע, הם חוזרים על לינצ'ים, הולכים ברחוב והם לא יכולים בכלל ללכת לקלקי, כי הם פוחדים מאלימות. אני יודע שזה נשמע אולי מופרך לקרב חלק מהשומעים שלנו, אבל אתם צריכים להבין כמה הטרור שהיה למשך מאות שנים בדרום, זה עדיין חלק מאוד עמוק מה-DNA שם, ולכן זה אחת הסיבות חד משמעית שאני חושב שהם נוטים ללכת עם הקול שנחשב היותר מרכז, על זה שהם חושבים שיצביע וכולי. זה אין ספק הסיבה אחת. הסיבה השנייה זה מה שאמרת, הילת אובמה ואסור לזלזל בה, בטח במקומות בדרום. אובמה הוא דמות שנויה במחלוקת, אני קצת ירדתי עליו בפרק האחרון, אני קצת ירד עליו עוד בהמשך, אבל אין ספק שבקרב מצביעים שחורים מבוגרים, ואגב צריך להגיד, אפילו אתמול בדרום קרוליינה, בשחורים מתחת לגיל 29, ברני ניצח. כלומר יש גם שם, אפילו בדרום קרוליינה השמרנית, יש גם שם איזשהו מעבר דורי, אבל אין ספק, הילת אובמה היא עדיין מצביעה, אובמה בחר בביידן, ולכן אנחנו נבחר גם בביידן, אין ספק שזה חלק מאוד משפעותי מהעניין הזה. וצריך להגיד דבר אחרון, אני יודע שזה לא נשמע ככה אולי בחודשים האחרונים, כי הקמפיין שלו באמת היה קצת פתטי, והוא עשה הרבה שטויות, אבל ביידן ידוע בסופו של דבר כפוליטיקאי טוב, סחפק, אחד שיודע לדבר אל העם, מישהו שאתה יודע, מתחבר גם למיעוטים, הוא לא איזה פיט בוטג'יג' הלבנוון הזה שהשחורים לא מתחברים אליו בכלל.
לגבי המצביעים השחורים, אני רק רוצה להוסיף, אם אני מבין נכון, אתה יודע, בתור הישראלי, זאת אומרת, שחורים, בוא נגיד, במעמד ביניים בדרום קרוליינה, רוצים להרגיש שייכים. והדבר האחרון שהם רוצים זה שהציבור הלבן יראה בהם איום. אז כפי שבמשך שנים הם עשו מאמץ להשיג decent jobs ולהתנהג בצורה הנכונה וללכת ברחוב ולהנהן ללבנים שעוברים על פניהם,
ככה... אני לא יודע אם זה זה, הם לא, זה לא, אני חושב שזה תיאור קצת, אנשים האלה יודעים להשמיע קול ולהתנגד כשמשהו רע קורה להם, אני חושב שזה פשוט עניין של פחד ממצב שבו, תשמע, עוד דרך שאתה יכול להסתכל על זה זה ככה, אוקיי? מה ברני בעצם מציע? אוקיי? ברני מציע כל מיני הצעות סוציאל דמוקרטיות, שבסופו של דבר מי הולך לנהל את הדבר הזה? המדינה הפדרלית, נכון? אתה יודע מה הקשר של השחורים באופן היסטורי עם המדינה הפדרלית? לא בדיוק הקשר הכי מוצלח. אגב, צריך להגיד, אנחנו מזכירים כל הזמן את הניו דיל והניו דיל, וכמה שרוזוולט עשה דברים מדהימים בניו דיל. מי שלא יודע, כדי שרוזוולט יעביר את כל החוקים שהוא העביר בניו דיל, היה אז בחלק, חלק מאוד גדול מהמפלגה הדמוקרטית, היו בדרום. ולכן אנחנו יודעים שהניו דיל היה ניו דיל מאוד גזעני. היו מלא דברים שבעצם לא הגיעו לשחורים. אני אביא לך דוגמה אחת קלאסית, ביטוח לאומי. שזה היה נחשב משהו, אתה יודע, אוניברסלי וכולי, כן. אז לא, רק אחרי זה זה נהיה אוניברסלי. בשנות ה-30 שהוא הביא את הניו דיל, כדי שהלבנים הדרומיים במפלגה הדמוקרטית יצביעו לזה, הוא היה צריך להוציא בעצם שני עובדים, שזה עובדי בית, כלומר מנקות ואתה יודע, maids כאלה, domestic workers, נכון? אנחנו מכירים את זה מהסרטים, ודבר שני, הוא היה צריך להוציא עובדי חקלאות. עכשיו מי, בשחורים בדרום, מה הם בעיקר עשו? הם עבדו בחקלאות, או שהם היו העוזרות של במשפחות לבנות, כן. כלומר, כן. אז הזיכרון ההיסטורי של הדרום גם, הוא שאפילו הסוציאליזם או הסוציאל דמוקרטיה לא תמיד יכולה לעזור להם, כי אם זה נמצא בידיים של גזענים, אז, וגזענות כמובן יש גם בממשלה האמריקאית, אז אני חושב לחזור למנקודה שלך,
רגע, זה קצת מזכיר לי את המזרחים מול מפאי.
כן, כן, האמת היא, זה מאוד מזכיר, אתה צודק, יש בזה משהו מאוד עניין. עכשיו, מצד שני, צריך להגיד, הכל השחור עבר למפלגה הדמוקרטית בזמן הניו דיל, כלומר, כל השחורים, כי בכל זאת הם קיבלו שם דברים שהם לא קיבלו בכלל מהצד השני, אתה יודע, הצד השני זה ה-fucking Ku Klux Klan לפעמים, אז צריך להגיד שבכל זאת הם מאוד בעד המפלגה הדמוקרטית, הם מאוד אהבו חלקים מהניו דיל, בצפון גם היו פרויקטים שכן עזרו לשחורים וכולי, אבל אין ספק, ולחזור לנקודה שלך, אני לא יודע כמה, אני פשוט חושב שהם לא רוצים להיות בצד המפסיד, הם לא רוצים מצב שבו יש נשיא אמריקאי שביידן שכועס, נגיד, מצב היפותטי על שחורים בדרום, כי הוא זוכר שהם לא התמכו בו בפריימריז, אתה מבין משהו כזה?
לא שאגב הם קיבלו יותר מדי מהנשיא השחור שאליו הם הצביעו בהמוניהם.
כן, טוב, זה כבר עניין אחר, אין ספק, זה נכון. אגב, אני צריך להגיד רק עכשיו שאם אנחנו מסתכלים קדימה, נראה שזה, אם זה ביידן ילך למלחמה, כלומר לא נראה שביידן יצליח לקחת מברני יותר מדי קולות אחרים, אבל השחורים האלה, בעיקר בדרום, לקראת סופר טוזדי, ועוד שנייה נעבור לסופר טוזדי, כן. ותראו, יש לא מעט מדינות דרומיות בסופר טוזדי, ואפשר להגיד שאם אנחנו מסתכלים למשל בעמוד של נייט סילבר, שהוא בו הוא מנסה ככה לנבא את התוצאות, אז לפני כמה ימים מדינה כמו נורת קרוליינה, או מדינה כמו וירג'יניה, היה נראה שברני הולך לנצח, אמנם בפער קטן, אבל ברני הוביל, ועכשיו דווקא הם חושבים שביידן הולך לנצח, כלומר, ושוב, בעיקר מדובר במצביעים שחורים.
אוקיי, אז בוא נעבור באמת לקראת סופר טיוזדי, ועם מה ג'ו ביידן יוצא למלחמה במועמד המוביל ברני סנדרס ובמועמדים האחרים. אז סופר טיוזדי, יום שלישי הגדול, בעוד יומיים בדיוק, 14 מדינות שמהוות כ-35% מסך הצירים, נכון?
כן, כן.
ואני רק אקריא את רשימת המדינות. קודם כל, שתי המדינות הגדולות ביותר, טקסס וקליפורניה, אלבמה,
כן.
צפון קרוליינה, וירג'יניה, קולורדו, טנסי, אוקלהומה, ארקנסו, יוטה, מיין, ורמונט של ברני סנדרס, ושכנתה מסצ'וסטס של אליזבת וורן.
נראה שמסצ'וסטס זה גם יש את ברני סנדרס, אבל נגיע לזה עוד שנייה. שים לב שאנחנו רואים באמת הרבה מדינות, שליש מהדלגטס, כלומר, אחרי סופר טוסדי אנחנו נדע הרבה יותר, אבל שימו לב גם שיש פה ערבוב כזה של כל אמריקה. מצד אחד יש לנו את המדינות הדרומיות, אלבמה, ארקנסא, טנסי, הייתי מחשיב פה גם אולי קצת וירג'יניה, אלו מדינות שסביר להניח עכשיו שג'ו ביידן ייקח אותם, חוץ מאולי וירג'יניה, שם אני לא בטוח, אבל סביר להניח שייקח אותם. מצד שני, יש לנו מדינות כמו מסצ'וסטס, ורמונט, מדינות מאוד ליברליות, קולורדו, אלו מדינות ש...
צפוניות, לבנות ועשירות.
כן, שם ברני בדרך לנצח. תשמע, מצד אחד הם עשירים, מצד שני ברני מצליח לנצח במדינות האלה גם כי, אתה יודע, כל אמריקאי, כל ארצות הברית היא מאוד לא שוויונית. גם במסצ'וסטס יש הרבה עניים ויש הרבה אנשים שלא טוב להם כלכלית, ולכן אני חושב שבמובן הזה ברני מצליח להביא גם אותם. אגב, לא נראה טוב כרגע לאליזבט וורן. אגב, אתמול בבוסטון קומונס, אני בגלל שגרתי 5 שנים בבוסטון, אז הפייסבוק שלי היה מלא בתמונות של... אנשים שבערך 15,000 איש הגיעו למפגן תמיכה בברני סנדרס, לא נראה טוב, לא נראה טוב לאליזבט וורן, בכלל וורן מאכזבת בימים האחרונים, היא גם התחילה לקחת כסף סופר פאק מני ממיליארדרים, מאוד מאכזב אחרי שהיא...
וואו!
כן, כן.
אוקיי, אוקיי, זאת תפנית מעניינת.
כן, אני לא מבין... מה היא עושה? אני דווקא חשבתי שאם הייתי, היא הייתי הולך על הקטע של הווייס פרזידנסי, להיות מספר 2 של ברני, אבל עכשיו היא ממש הורסת לעצמה לדעתי.
רק נזכיר, לטובת בעלי הזיכרון הקצר, שכשברני סנדרס פיגר בסקרים באוקטובר, וחטף התקף לב, אליזבט וורן הייתה במגמת עלייה מבטיחה, ונראה היה... גם על חשבון ג'ו ביידן, ונראה היה שהיא עשויה להפוך למועמדת המובילה, כשביידן עצמו גם איבד גובה. ולכן הדעיכה שלה בפריימריז עצמם, שהתחילו לפני כמה שבועות, א', מפתיעה, אני חושב שגם הירידה שלה, זאת אומרת, הירידה החדה הזאתי, מפתיעה במיוחד, והיא גם עקבית. בינתיים היא לא לקחה אף מדינה, וכמו שאמרת קודם, כרגע יש סימן שאלה, אם היא בכלל תצליח לקחת את ההום בייס שלה, את מסצ'וסטס.
אגב, אני לא חושב שיש סימן.
ביום שלישי הקרוב.
הסיכויים שהיא תיקח את מסצ'וסטס הם מאוד מאוד קטנים, כנראה שברני ינצח שם. העסק גמור בשביל אליזבט וורן. אגב, מה שכן, רק להראות עוד דרך להראות את החולשה שלה, גם המדינה של אימי קלובשאר, שבקושי הזכרנו בפודקאסט הזה, מינסוטה, דווקא שם יש לה סיכוי לנצח את ברני, כלומר שזה בדרך כלל מדינה שברני היה לוקח, עוד מדינה... צפונית, יחסית מאוד ליברלית, עם הרבה גם לטינים, והרבה מצביעים שאוהבים את ברני, ברני ניצח שם לדעתי גם ב-2016, שם דווקא קלובשאר נראית שהיא כן תנצל את היתרון הביתיות, אז זה שוב, זה רק מראה כמה שוורן חלשה, שקלובשאר כן מצליחה לעשות את זה, אולי, לא בטוח, מדהים. אולי זה 50-50, אבל וורן לא. כן.
וזה בעצם גם, וזה בעצם ממחיש, בעצם שהבייס של המצביעים של וורן ושל ברני הוא מאוד חופף? זאת אומרת, יש שם חפיפה גבוהה?
האמת היא שלא, האמת היא שאני חושב שפשוט אנחנו רואים בריחה מוורן, כי אנשים לא חושבים שיש טעם כבר להצביע לפי עלה. לאורך רוב הפריימריז או לפני הפריימריז בסקרים ראינו דווקא שאין להם בייס, דווקא הבייס של ביידן ושל ברני הוא הרבה יותר דומה מהבייס של ברני ושל וורן. וורן... הייתה המועמדת של המעמד הבינוני הגבוה הלבן. זה בעיקר היה התמיכה שלה. לעומת זאת ברני שקיבל חלק ממעמד הבינוני הגבוה הלבן, אין ספק, אבל בעיקר היו לו מעמד פועלים, היה לו לטינים. אגב, צריך לזכור, אחרי דרום קרוליינה, לברני יש עדיין תמיכה יחסית יפה, שלא היה לו ב-2016, בקרב שחורים צפוניים, בעיקר צעירים. כלומר, זה לא שהוא איבד לחלוטין את הקול השחור. אז במובן הזה אני חושב שמה שקרה במסצ'וסטס זה פשוט, אתה יודע, מה שקורה תמיד בפריימריז האלה, אנשים רוצים להצביע למישהו שיש לו סיכוי סביר לנצח, ואנשים בצדק לא רואים את זה אצל וורן. אני לא יודע למה במנסוטה רואים את זה אצל קלובשאר, אבל אני חושב שזו הסיבה העיקרית שחלק מהם, אגב, צריך להגיד גם שלא כל המצביעים של וורן ילכו לברני, אני מניח שחלק מהם ילכו לכל מיני בודג'אג'ים וכאלה אחרים, אז במובן הזה זה לא כזה מפתיע, אבל זה חוזר לנקודה אחרת שצריך להדגיש, ביידן תמיד היה האיום הכי גדול על ברני סנדרס, וגם כשהיה את כל הקשקוש הזה עם בלומברג, שמי בכלל מדבר עליו היום, אגב, לא נראה טוב למיני מייק, אני חייב להגיד שביידן תמיד היה האיום בדיוק על דברים שדיברנו עליו קודם, כי ביידן היה מישהו שלא רק היה נתפס כפופולרי בקרב איזשהו מעמד בינוני לבן, כמו בודג'אג' וקלובשאר וכל האחרים ווורן, אלא באמת יש לו תמיכה מאוד מגוונת בציבור האמריקאי.
אני אתן עוד הקבלה לישראל, זה קצת מזכיר לי את שמעון פרס כג'ו ביידן מול אמיר פרס כברני סנדרס, ב-2005, כשהשניים רצו אחד מול השני לראשות מפלגת העבודה.
אוקיי, אהבתי. אני הולך על זה.
ואגב, לטובת מאזיננו, מיני מייק זה הכינוי שהדביק הנשיא המכהן דונלד טראמפ למייק בלומברג. אפשר כבר, אתה יודע, לומר, רגע, לביידן הוא קורא סליפי ג'ו, ולברני הוא קורא קרייזי ברני.
Crazy Bernie. You got a choice between Sleepy Joe and Crazy Bernie. And I'll take any of them. Let's just pick somebody, please, and let's start this thing.
כן, Crazy Bernie. אתה רואה שעם Bernie הוא מתקשה. Crazy Bernie זה לא משהו. אבל, אגב, לגבי מיני מייק, אני חייב להגיד משהו, בתור גבר יהודי שלא בדיוק הרבה יותר ממטר 70, אני לעולם לא דמיינתי לעצמי שיהיו שני מועמדים יהודים, אחד 1.83 מטר גבוה, אחד, לא יודע מה, 1.65 מטר נמוך, ואני עוד אתמוך ביהודי הגבוה, אני פשוט מתבייש שזה המקום שהגעתי אליו, אני חייב להגיד לך.
זה רק מראה כנראה כמה מייקל בלומברג מעורר בך רגשות עזים שליליים. אז רגע, אז באמת, בוא נדבר לקראת יום שלישי, איך נראית המפה? זאת אומרת,
לפני שאני אגיד מפה, דבר אחרון, יש הרבה אנשים שמדברים היום על תנופה של ג'ו ביידן לקראת סופר טוזדיי, אז רק שתדע לך שכנראה שחצי מהאנשים בסופר טוזדיי כבר הצביעו בהרבה מדינות, כולל קליפורניה הענקית, יש מה שנקרא early voting, והרבה אנשים בעצם כבר הצביעו, שזה כמובן יתרון גדול לברני סנדרס, הם הצביעו כנראה בימים שבהם ברני היה ככה אחרי נבדה, הכל היה נראה ורוד, אז זה דבר אחד. דבר שני, אם באמת אנחנו מדברים על Super Tuesday, אז מה, יש הרבה דברים שצריך להסתכל עליהם, אבל הדבר הכי חשוב זה כמובן קליפורניה וטקסס, זה המדינות הכי חשובות, וקליפורניה היא במיוחד חשובה, כי אני אגיד לך למה, ברני הולך לנצח בקליפורניה, אין ספק, בקליפורניה רק להזכיר לאנשים 415 דלגט, זה 10, יותר מ-10% מכלל הצירים, אבל החלום הוורוד של ברני, ואגב אני חייב להגיד לך, שאם ברני רוצה להגיע לוועידה עם 50% ונדבר על זה עוד שנייה, אז אני חושב שזה צריך לקרות, אבל החלום הרטוב של ברני סנדרס כרגע, זה לא רק שהוא מנצח, בקליפורניה, אבל שיקרה מה שקורה כרגע ברוב הסקרים, שמה שאנחנו רואים שם, זה שברני לוקח בערך 35% מהקולות, אבל כל שאר המועמדים לא מגיעים לרף ה-15%, ואני מדבר פה על וורן, ועל בודג'אג', ועל בלומברג, ועל ביידן, ועל כולם, כלומר, לנצל את הקול המפוצל של הצד השני, ולהגיע למצב שברני לוקח את כל ה-415 או כמעט כולם, זה יהיה מאוד מאוד טוב לברני סנדרס, וכנראה גם די חשוב, כי כפי שאנחנו רואים בהמשך, זה הולך להיות מאבק, כי זה שברני כנראה יגיע לוועידה עם מספר הכי גדול של
קולות, זה לא... אוקיי, אז מה בעצם יחשב ניצחון לברני בסופר טיוזדיי?
שאלה מעולה. תשמע, אנחנו... דברים קצת השתנו בימים האחרונים, אני חייב להגיד לך שמאז נבדה אני... קצת פחות אופטימי. העלייה הזאת של ביידן שינתה קצת את התמונה, אני חושב, ונראה יותר ויותר שהסיכויים שברני יגיע לוועידה עם 50% הולך ויורד. יש לו עדיין סיכוי טוב, אבל הסיכויים ירדו. עכשיו, למה אני כל הזמן מדבר על 50%? זה נורא חשוב להבין. אז לרגע אני עוצר שנייה את כל הדיבורים על מדינות וזה, ורק אני לוקח אותנו לעתיד, יולי במווקי, בדיוק פילדלפיה לקחה אליפות נגד הלייקרס כמובן, ואנחנו
תרחיש, תרחיש דמיוני.
ומה שקורה זה שמגיעים לוועידה הזאת, ואם יש מועמד אחד, שיש לו 50% מהצירים, כלומר, היה את פריימריז בכל המדינות, והוא הגיע למעל 50%, שאני מזכיר לכם, זה בערך 1990, אז הוועידה היא בעצם טקס הכתרה, היא לא מעניינת, אין בה שום דבר פוליטי, זה סתם טקס כזה.
וזה המייג'וריטי.
זה המייג'וריטי, בדיוק. עכשיו, זה אגב, אני חייב להגיד לך, מאז שבכלל התחילו עם תהליכים האלה של הפריימריז, זה בדרך כלל מה שקורה, כלומר, בדרך כלל, בוא נגיד, מאז 72 ואילך, הוועידה הפכה להיות רק טקס הכתרה.
כן.
אבל בגלל השנה אין, בגלל ריבוי המועמדים הממסדיים ובגלל שסנדר כרגע המוביל, ייתכן מאוד שאנחנו נגיע למצב שסנדרס יש לו את הכי הרבה קולות. אני אפילו לא חושב שזה כרגע המצב הסביר שיהיה לו הכי הרבה קולות, אבל לא יהיה לו 50%, מה שבאנגלית קוראים לו זה plurality, המילה הזאת מהמילה plurality.
Plurality.
כן. עכשיו, אם זה יקרה, אז הסיפור נהיה מסובך וגם מאוד מכוער, ואז נתחיל
לראות גם the plot thickens.
לגמרי.
למה?
כי אז ברני לא יכול לנצח בסיבוב הראשון הזה, פשוט, ואז יש מה שנקרא אולי סיבוב, לא אולי, יהיה סיבוב שני. עכשיו, מה קורה בסיבוב השני הזה? בסיבוב השני הזה שני דברים קורים שמטרידים אותי מאוד. הדבר הראשון שקורה בסיבוב השני הזה, זה שעכשיו מכניסים לסיפור הזה של הוועידה עוד צירים, צירים שנקראים סופר דלגטס. עכשיו, עד 2016, הסופר דלגטס היו גם בסיבוב הראשון, אבל דווקא בגלל ברני סנדרס ומול הילרי קלינטון, והביקורת הרבה שהגיעה מהמחנה של ברני, שבעצם כל הדבר הזה הוא מכור, ועוד שנייה אני אסביר למה, החליטו במפלגה הדמוקרטית לעשות מהלך, וטוב שעשו אותו, למרות שהייתי רוצה שבכלל לא יהיו את הצירים האלה, אבל החליטו שהסופר צירים האלה נכנסים רק בסיבוב השני. עכשיו,
ומה הבעיה שלך עם הסופר דלגייטס? מי הם הסופר דלגייטס?
יפה. אז הסופר דלגייטס הם סנאטורים, והם אנשי ממסד ותיקים של המפלגה הדמוקרטית, וזה מושלים לשעבר אולי, זה באמת ככה בפנים של הבפנים.
זה קצת כמו בית הלורדים באנגליה.
חבל על הזמן. והם מאוד מאוד לא רוצים את מר ברנרד סנדרס, והיה כתבה מאוד מעניינת בניו יורק טיימס השבוע, שהניו יורק טיימס ריין משהו כמו 100 מתוך ה-700 צירי על האלה, והם אמרו מה שאני והרבה אנשים כבר הרבה זמן חשבנו, הם פשוט אמרו את זה, אגב הופתעתי קצת בצורה הבוטה שהם עשו את זה, ואמרו כן, אין ספק, אנחנו אין לנו שום בעיה בעצם בסיבוב השני, להעביר את הקול שלנו למועמד אחר, אגב נורא מעניין, הנרטיב שלהם הוא כמובן, הם לא יכולים להגיד אנחנו נגד ברני סנדרס בגלל שאנחנו בעצמנו חלק מהעשירון העליון, או אנחנו בכיס ההון, או אנחנו...
כי השיטה כמו שהיא היום פועלת לטובתנו.
אז מה התירוץ שלהם? למה הם אומרים אנחנו נלך בעצם נגד, הרי זה בעצם משהו מאוד אנטי דמוקרטי, זה נכון. ללכת נגד רצון הבוחרים, נגד מי שקיבל הכי הרבה קולות, אז אומרים אנחנו נעשה את זה בגלל שאנחנו לא חושבים שיש לברני סיכוי לנצח. עכשיו אני יכול להגיד לך,
לטראמפ.
לא, אנחנו לא חושבים שיש לברני, כן, נגד טראמפ, בדיוק.
כן.
עכשיו, אני חייב להגיד לך, אני לא קונה את זה לרגע, בעיניי, אנשים אלה לא פוחדים מזה שברני יפסיד, כמו שהם פוחדים מזה שברני ינצח את טראמפ, ואז בכלל תחשוב איך ייראה המפלגה הדמוקרטית ביום שזה למחרת, הכל יעבור לאגף הפרוגרסיבי, והם יפכו להיות לא רלוונטיים.
וצריך ברגע הזה לציין, שברני מוביל על טראמפ ברוב הסקרים.
ברוב הסקרים, גם במדינות המפתח, יש נרטיב, אני מכיר את
זה. ובאופן עקבי, אגב, באופן עקבי, ואני אגיד יותר מזה, עוד מאז 2016.
כן, וגם אנחנו יודעים שבנון, יש הקלטות של בנון וטראמפ מדברים ב-2016, על זה איך שהם שמחו מאוד לקבל את הילרי, כי הם הבינו שיהיה להם בעיה.
וואו, זה לא הכרתי.
כן, אנחנו, זה נושא שאנחנו צריכים להקדיש לו הרבה יותר, אני רק רוצה להגיד כבר עכשיו, בעניין הזה, ששים לב מי האנשים שתמיד חושבים שלברני אין סיכוי נגד טראמפ, זה בדרך כלל אנשים כזה מרכז, שמאל, ליברלים, דווקא הימנים, דע לך שאני מדבר עם ימנים גם בארץ, ימנים אפילו קשים, אומרים לי, כן, בטח שברני יכול לנצח, למה לא? כלומר, זה מצחיק, זה דווקא, זה דווקא המרכז שמאל הליברלי הזה שלא יכול לדמיין לעצמו מצב כזה, או יותר נכון, אולי הם לא רוצים לדמיין לעצמם, לעצמם מצב כזה. ופה אני רק רוצה לסכם גם נקודה נורא חשובה. מצד אחד, הטיעון שלהם הוא שאנחנו חייבים אולי להגיע לוועידה ולעשות תרגיל מסריח, ואני חייב להגיד לך שזה הולך להיות בלגן. אם זה יקרה, זה מזכיר לי את 1968, שאז מה שקרה היה ועידה, בדיוק לא היה ברור מי המועמד, כי לינדון ג'ונסון, שהיה אמור להיות המועמד, כי הוא היה כבר נשיא, החליט שהוא לא רץ בגלל מלחמת וייטנאם, אחרי זה בובי קנדי נרצח, והיה את המועמד כאילו של ההיפים, המועמד הפרוגרסיבי, אגב הוא לא היה שמאלני כמו ברני בעניינים כלכליים לדעתי, אבל מגוורן, ובסופו של דבר זה הגיע לשיקגו, לוועידה המפורסמת של 68, והיה הרבה אלימות גם של שוטרים, וכולם ראו את זה בטלוויזיה, היה לזה רייטינג מאוד גבוה, דן ראדר, הכתב CBS האגדי, חטף בוקס בבטן שכולם ראו, ובסופו של דבר המפלגה הדמוקרטית בחרה באיש הממסד, היוברט המפרי, שהיה אז סגן הנשיא, ובאופן לא מפתיע, ריצ'רד ניקסון המשיך במפלגה הרפובליקנית, וניצח את המפרי בפער עצום. אני מספר את כל הסיפור, זה רק להגיד, לטעון שאנחנו חייבים בוועידה לקחת את זה מברני כדי שברני לא יפסיד לטראמפ, זה עדיין מופרך, בעיקר כי זה יעשה כזה בלגן, ואנשים של ברני ייצאו בהפגנות כל כך מטורפות, וזה ייצור כזה כאוס במפלגה הדמוקרטית, שלי אין ספק בכלל שאם זה יקרה, דונלד טראמפ ינצח שוב. אז בעיניי זה נרטיב מאוד בעייתי להגיד שאתה לוקח את זה מברני, כי אתה חושב שהוא לא ינצח, אבל מצד שני, מי שיקרא את המאמר הזה בניו יורק טיימס, אני מאוד ממליץ לכם, תשמע, אין להם בושה, זה נראה שפשוט אין להם בושה. ברעיון הזה, היו 9 מתוך 100, נראה לי, נזכרו, שאמרו שלא, שלדעתם צריך לתת את זה לברני, גם אם לא יהיה לו את ה...
שהם יכבדו את התוצאות.
כן, תשמע, אבל... אז לכן אוקיי, אז עכשיו אני חוזר לשאלה שלך בקורית, כי עכשיו זה נראה אחרת. אם ברני לא יכול פשוט לנצח כל מדינה עם 30% או 35%, זה לא יספיק. הוא חייב...
רגע, אנחנו מדברים על חזרנו ליום שלישי הקרוב, סופר טיוזדיי, כשברני, למשל, בקליפורניה מוביל, לפי הסקרים האחרונים שראיתי, 35%, ו... כל הביידן, בלומברג, וורן, סביב בין ה-12-14%, ובטקסס, שזאת המדינה השנייה הכי גדולה, הוא מוביל 28%, כשביידן סביב ה-20%, ובלומברג אזור ה-18%. זה בסקרים של אתמול.
כן, כן, כן. אני קצת קורס, אני קצת חושש, אגב, שבלומברג קצת יקרוס וביידן יעלה. אבל מה הנקודה שלי בסופו של דבר? איך נדע מה זה תוצאה טובה בסופר טיוזדיי? אז אני חושב שתוצאה טובה לא תהיה מספיק אם ברני ייקח הרבה מדינות, אבל בפערים קטנים, כי שוב, זה לא ייתן לו את ה-50%. אגב, אני לא יודע אם הוא באמת צריך 50%, נגיד, אני חייב להגיד לך, אני לא יודע, אם נגיד ברני יגיע לוועידה עם 44% או 47%, כן. אני חושב שזה ממש להשתים מהמקפצה. כן. אבל אם הוא יגיע נגיד ב-38%, כן, אני חושב שאז הם ירגישו הרבה יותר בנוח לקחת לו את
זה. אז קודם כל ככה, לגבי יום שלישי הקרוב, השאלה היא לא האם ברני ינצח, או יוחץ כמה ינצח, אלא בכמה?
לא,
מה יהיה הפער?
לא, קודם כל, יש מדינות שברני לא ינצח בהן.
נכון, אני מדבר על סך הכל. כלומר, אחרי סופר טיוזדיי, בכמה ברני יוביל על המועמדים האחרים?
בוא נגיד ככה, אם ברני לא מנצח במדינות רבות בסופר טיוזדיי, אז בכלל אין על מה לדבר. אז זה אומר שבלומברג קרס, ביידן עלה, אם אתה תתעורר ביום רביעי בבוקר, ואתה תראה למשל שביידן ניצח בטקסס, אז אני יכול להגיד לך עכשיו, הסיכויים של ברני בסופו של דבר הם מאוד נפגעו. עכשיו, אבל מה שאני אומר זה שזה לא מספיק, גם אם אתה תתעורר בבוקר ואתה תראה שסנדרס לקח את טקסס,
כן.
אז אנחנו צריכים להסתכל גם על המספרים עצמם, ופה אני חוזר לנקודה שאני חוזר עליה כל הזמן, וזה העניין של האחוז החסימה של 15%, הזכרתי את זה מקודם טוב. לגבי קליפורניה, זה הדרך של ברני להתחיל לקחת יותר קולות, והוא חייב לעשות את זה לפחות במדינות כמו קליפורניה, כמו קולורדו שהוא מאוד חזק, יש עוד מדינות כן. שברני הולך לנצח, אבל הוא צריך לנצח בגדול. אגב, פה בלומברג נכנס לתמונה, כי עד עכשיו בלומברג, שבסקרים הוא עדיין שורד בצורה די יפה, הוא ככה, הוא נוגס בממסד ויכול להביא למצב שהרבה מהם לא עוברים ליד 15%. אבל אם נראה מצב שבלומברג קורס בסופר טוסדי, וביידן עולה, או אפילו הקולות עולות למישהו אחר שעכשיו עובר את הרף של 15% בזכות זה, אז המצב לא משהו.
אז אני יכול לומר עוד שני דברים לגבי סופר טיוזדי, שיכול להיות שאחריהם אנחנו נראה פרישה של שני מועמדים, או ידברו לפחות על אפשרות פרישה של שני מועמדים שנחשבו פייבוריטים, אחד זה בלומברג, והשנייה הזאת וורן. ומעניין לראות שבלומברג מגיע לסופר טיוזדי אחרי שהוא שפך הון עתק של כסף על פרסומות שמוקדו רובן ככולם לסופר טיוזדי הזה, ווורן מנגד מגיע לסופר טיוזדי כשהיא קצת ברוק.
כן, דיברנו על זה, נראה לי, אבל לוורן היה בעיה כספית, היא פתרה אותו בזה שהיא התחילה כן לקחת כסף ממיליונרים, למרות שהיא הבטיחה שלא. אגב, אני רוצה כן לתקן משהו, אני מסתכל עכשיו על הסקרים, אמרתי שוורן גבורה במסצ'וסט, זה לא בדיוק נכון, יש לה עדיין סיכוי, זה לא נראה מדהים, אבל יש לה סיכוי, אז אני לא רוצה להספיל אותה לגמרי.
קרב צמוד מול ברני?
ברני מוביל, אני לא יודע אם הייתי קורא לו צמוד, אבל אין ספק שברוב הסקרים הוא מוביל, אבל היא יכולה לנצח במסצ'וסט. אגב, גם קלובושר לדעתי, אם ברני ינצח במינסוטה, אז גם קלובושר לדעתי אולי תפרוש. בכלל, המצב מורכב מאוד, אבל אין ספק שמי שככה מתעורר ביום רביעי בבוקר ורוצה לדעת איך היה לברני, אני מציע לכם, אנחנו כמובן נשתדל כמה יותר מהר לעלות פרק, אבל אני חושב שתסתכלו על קליפורניה, תראו, אני רוצה בקליפורניה נדן, אני חושב שהוא יצטרך משהו כמו 300 מתוך 400 מינימום. כלומר, הוא
יצטרך... כמה יש שם 410?
415, לדעתי הוא יצטרך לפחות ששניים או שלושה מהמועמדים לא יעברו את הרף של ה-15%.
בדיוק, ונזכיר שוב, כל מועמד שלא מגיע ל-15%, בעצם לא יכול לקבל אפילו, איך זה נקרא, ציר אחד.
כן, וגם ראינו את זה אתמול בערב. אגב, דיברת על פרישות, אני רק אזכיר, מי שלא מכיר, היה עוד מיליארדר במירוץ הזה.
נכון.
לא ממש, דיברנו על סטייר, שהוא אימר על הקול השחור, גם בדרום קרוליינה, קיבל אתמול 12%, שזה דווקא תוצאה ספירה, אבל זו תוצאה ספירה, כי הוא שפך 190 מיליון דולר שם, הוא פרש, הוא כבר לא בעניין הזה, זה לא באמת משמעותי, אבל סתם נזכיר את זה.
אגב, זה די מדהים, זאת אומרת, אם חושבים על זה, 190 מיליון דולר רק על מדינה אחת שהיא בקושי בינונית. זאת אומרת, אם חושבים על סכומי הכסף שנשפחים פה על ידי בעיקר מיליארדרים עם כיסים מאוד מאוד עמוקים, אבל אני חושב שמה שכן יפה, כן?
לא, אני רוצה לספר לך משהו לגבי הכסף. אני חושב שזה היה אתמול או היום, בלומברג קנה פרסומת של 3 דקות בפריים טיים ב-8:30 בערב ב-ABC וב-CBS, וזה כנראה, אני חושב שזה עולה היום, אולי זה היה אתמול, וזה 3 דקות שהוא כותל את טראמפ על קורונה, וזה פשוט ב-8:30 בערב. אתה יכול לחשוב על זה בטירוף, זה שפשוט אפשר לקנות את הפריים טיים בכסף ככה ופשוט לשדר את
זה כמו שביבי עכשיו באמצע החדשות בערוץ 2, 8:30 בערב, כל ההפקת פרסומות זה פשוט ביבי מדבר לציבור.
אגב, יש הרבה יותר רגולציה לדברים האלה פה. בארץ. אגב, פעם היה רגולציה לדברים האלה גם בארצות הברית, אבל כמובן, כמו בהרבה דברים, האידיאולוגיה הניאו-ליברלית אמרה, מה פתאום, לא צריך את הרגולציות האלה, ניתן לשוק החופשי. ומאז אנחנו רואים דברים כאלה. זה באמת, אבל זה היה כבר רמה כזו של פשוט פרופגנדה בוטה, של פשוט הדהים אותי, לא האמנתי שזה...
זה משהו שהוא חסר תקדים, מבחינת ה... מה שהכסף יכול לקנות עבור מועמד בפריים טיים טלוויזיה.
זה פשוט מטורף, זה פשוט מטורף. כן, אבל...
וקרוב לוודאי שזה לא יספיק לבלומברג.
נראה שלא. אגב, זה מצחיק, עכשיו אני בסיטואציה, למרות שאני כמובן לא סובל את בלומברג, אני בסיטואציה שאני רוצה שהוא יקרוס, אבל נראה לי שהוא קורס מהר מדי. Slow down there, mini mic, אנחנו צריכים...
אתה רוצה שהוא יישאר כדי להשאיר את הפיזור של הקולות בין ביידן לבינו?
תשמע, כרגע זה, אחרי דרום קרוליין המצב הוא ברור, הסכמנו את זה גם מקודם, האיום על ברני זה ביידן, ולכן כל בן אדם ששותה קולות מביידן מבחינתי, הוא בצד של ברני. אגב, אני רוצה לשמוע עוד משהו מצחיק?
תמיד.
ראיתי בטוויטר שהיו כל מיני אוהדי טראמפ מטורפים כאלה, באמת, ואתה יודע, בדרום קרוליינה, זה אנשים הארדקור, white supremacy, שהלכו והצביעו לברני סנדרס בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, זה כאילו כמו, איך הוא זה, הליכודניקים
החדשים? כמו הליכודניקים החדשים, רק הפוך.
רק הפוך.
זה בערך כמו שאם תרצו, היו מתפקדים למרץ.
בדיוק, כי הם חושבים, גם הם כנראה משוכנעים, שברני יפסיד לטראמפ, אז הם עושים את זה בגלל זה, נורא מצחיק, לא?
וואו, רגע, אני לא מבין, אבל האנשים האלה לא רואים סקרים כבר כמה שנים, זאת אומרת, בטח בחודשים האחרונים, אני העליתי את התמונה של גרף הסקרים של ברני מול טראמפ, בוא נגיד בשנה האחרונה, ו... ברני פשוט מוביל על טראמפ באופן עקבי. יכול להיות שאני לא רואה סקרים שבהם טראמפ מביס אותו?
נדן, אתה רואה את כל הסקרים, אתה צודק, אבל האנשים שאתה מדבר איתם, זה אנשים שפשוט, אגב, שוב, כל כך הרבה אנשים באים אליי, ואני כבר, זה כבר מעצבן, טוב, אבל אין לו סיכוי נגד טראמפ, נכון? וכאילו, יש לו, כאילו, לא, יש לו.
הרי, אני אגיד יותר מזה, הרי אם ברני היה מובס שוק על ירך באופן עקבי מול טראמפ, במהלך, בוא נגיד, בטח השנה האחרונה, אז אני חושב באופן טבעי, ההתלהבות של התומכים שלו, הייתה הרבה יותר צנועה.
אני אגיד שני דברים לגבי זה. כן. אחד, היה סקר מאוד מעניין, שאלו אנשים, כאילו שאלו אותם במי הם תומכים בפריימריז, ואז שאלו אותם, אם זה לא יהיה המועמד שלכם, האם עדיין תצביעו למפלגה הדמוקרטית נגד טראמפ? וברוב המקרים זה היה כן באיזה 80%, מצביעים של ברני סנדרס אמרו שרק ב-53% מהם אמרו שהם בוודאות יצביעו למפלגה הדמוקרטית גם אם זה לא יהיה ברני. זה מספר מאוד נמוך, כן, וואו. כלומר יש חלק מאוד גדול מהמצביעים של ברני, מה שנקרא ברני אור בוסט. עכשיו כן. זה מצחיק, יש שני דרכים להסתכל על זה, היו אנשים שהסתכלו על זה וביקרו את ברני על זה, אמרו תראה מה זה, כל התומכים שלך הם אנשים שלא יתמכו בנו גם אם זה לא אתה.
הם לא באמת אנשים של המפלגה.
בדיוק, ואני מסתכל על זה בדיוק ההפך. אני רואה נתון כזה, ואומר, תראו, ברני מצליח לקחת מהגוש השני, כנראה שמדובר באנשים שהם independents, או הם אנשים כן. שלא מזדהים, והוא מצליח להביא אותם מהגוש השני, והלקח מהגרף הזה לא היה שלבקר את ברני, הלקח היה, אם אתם רוצים לנצח חברים, אז ברני סנדרס הוא איתו אפשר
קצת,
לנצח.
קצת אגב, כמו שאומרים על כחול לבן וגנץ, שאם מישהו רוצה להצליח לנצח את ראש הממשלה המכהן, כן, המקבילה של טראמפ, ביבי נתניהו, הוא חייב להביא קולות מהגוש השני.
כן, לא טוב, אני... בסיבוב האחרון, הפעם זה היה פחות רלוונטי, אני כתבתי הרבה על אמיר פרץ, ולדעתי האימור שלא להצטרף למרץ, לדעתי היה שווה את זה, פשוט מאותה סיבה שהוא יכל להביא מהגוש השני, ואולי לעשות את ההבדל, אבל אנחנו יודעים שעכשיו זה כבר לא רלוונטי, כן. אבל זה דבר אחד, דבר שני לגבי סנדרס, שאנשים נראה לי פחות מכירים, זה שהסקרים, ברני הוא רגע, שכחתי מה אני הולך להגיד.
אתה שיקור מהסקרים.
טוב, אפשר להשאיר את זה. כן, יותר מדי. יותר מדי נייט סילבר.
מתבשם מהסקרים.
לא, אני דווקא, טוב, כן. צריך להיזהר מזה, זה ממכר.
כן, אגב, אני רוצה להגיד עוד דבר, למען המאזינים שלנו, שאוקיי, אז כמה שסופר טיוזדי הוא באמת חשוב וקריטי להמשך המרוץ, עדיין בחודשים הבאים, ממרץ ועד הוועידה ביולי, יש עוד הרבה מאוד מדינות שבהן יהיו פריימריז, כולל שתיים מאוד גדולות, זה ניו יורק וזה פלורידה.
אין ספק, אני גם רוצה להזכיר מה שדברים שדיברנו על הפרק הראשון, הדרך של ברני לניצחון, זה דרך בין השאר הקול הלטיני, ולכן אותי הכי מעניין ביום רביעי בבוקר, זה מה קרה בטקסס. כי אם אני רואה שברני לקח מספרים מטורפים של לטינים בטקסס, וגם שהם יצאו להצביע, כן. אם אני רואה למשל גם, אז אני מתחיל להגיד שהמצב שלו הרבה יותר טוב, והוא יכול לנצח את ביידן, והוא יכול לנצח גם את טראמפ, כלומר, ללטים הם באמת כנראה המפתח לעניין הזה. עוד שאלה שעוד לא ענינו עליה, שהיא מעניינת, זה בעצם, אם אנחנו מסתכלים עכשיו, אנחנו יודעים שהיה את איווה וניו-המשר, נכון? אלה מדינות מאוד לבן-בנות. אנחנו יודעים ששם ברני הלך לו טוב, לא מדהים אגב, כן. אבל הלך לו טוב. כן. אחרי זה היה לנו מדינה עם הרבה לטינים, ברני...
נבדה.
בענק, בנבדה, בדיוק. ואז היה את הדרום, מה שחסר לנו בארבע מדינות הראשונות האלה, זה יותר כאילו באמת המדינות המזרח, המידווסט, מישיגן, ויסקונסין, כן. אפילו מקום כן. כמו ניו יורק, פנסילבניה, כי אני לא בטוח, או שזה שהדרום, השחורים בדרום הצביעו בכאלה אחוזים מטורפים לביידן, אני לא בטוח אם זה ככה גם לגבי השחורים בצפון. כן. ויש לי הרגשה שגם שם ברני עלול להפתיע.
וזאת אגב שאלה שמאוד מאוד רלוונטית לנובמבר, אם ברני באמת יהיה המועמד של הדמוקרטים, לגבי מדינות שהן סווינג סטייטס. שבאותה מידה שטראמפ חולל סנסציה ב-2016, בגלל שהוא ניצח למעשה בכל הסווינג סטייטס, ברני יכול לעשות את אותו הדבר ב-2020.
כן, אין ספק, כלומר, אגב, וגם דיברנו, אולי היו סווינג סטייטס חדשים, כמו טקסס, אבל אין ספק שהטיעון הכי משכנע, למה ברני סנדרס, נזכרתי מה רציתי להגיד, נדן.
אוקיי.
תקשיב, אחת הסיבות אני חושב שאנשים כל הזמן אומרים, לברני סנדרס אין סיכוי נגד טראמפ, זה שהיו מקרים בעבר, בהיסטוריה האמריקאית, הדוגמה הכי קלאסית זה דווקא הפוך, במפלגה הרפובליקנית, ברי גולדווטר ב-1964.
כן.
שמה שקרה אז, זה שמועמד באמת יחסית קיצוני, במקרה הזה ימין קיצוני, ניצח באופן די מפתיע בפריימריז, כן. והפך להיות המועמד. ואז הוא חטף בראש מלינדן ג'אנסן ב-64, ואותו דבר אגב אפשר להגיד קרה למגוורן ב-72, ובעצם אנשים מסתכלים על הדוגמאות האלה ואומרים, אתם רואים, כאשר בוחרים מישהו שהוא לא מתמרכז,
כן, מישהו כקיצוני,
אז מפסידים.
אז זה כמו התאבדות פוליטית.
כן, אבל
מאוד מול מנסים מכהן.
בדיוק, אבל יש פה משהו שמפספסים, וזה שהפוליטיקה האמריקאית השתנתה מקצה לקצה מאז 64 ו-72. בשנים האלו לא היה כזה כיתוב מטורף. הסיכויים שמישהו יעבור אז מהמפלגה הרפובליקאית למפלגה הדמוקרטית, בגלל שהיה מישהו במפלגה הרפובליקאית שהפחיד אותו כמו גארי בולדווטר, היה הרבה יותר גבוה, כי המפלגות לא היו כאלה שונות. לעומת זאת, היום כל המחקרים מראים, ויש גם ספר חדש של עזרא קליין שמדבר על זה, הכיתוב בין המפלגות האלה היא פסיכית, ולכן להגיד שיהיו מועמדים, יהיה מצביעים שיפחדו מברני וילכו לטראמפ, אין, לדעתי אין כאלה מצביעים. עכשיו, אני לא אומר שאין אנשים שאולי לא יוכלו להצביע בכלל, ייתכן, אבל עדיין, אני חושב שלעשות את ההשוואות האלה ל-74 ול-72, זה פשוט השוואה מופרכת.
כן. ואגב, כשאני חושב על זה, אני בעצם מסתכל על ממש 20 השנים האחרונות, אתה יודע, אנחנו בדיוק 20 שנה אחרי שנת 2000, הבחירות הצמודות בהיסטוריה של הנשיאות האמריקאית, בוש מול אל גור, ומיד אחרי זה, אני חושב, מאסון התאומים, ואז המלחמה בעיראק ואפגניסטן, הכיתוב הלך והקצין עד סוף הקדנציה של בוש, והוא המשיך והקצין עם הבחירה של אובמה, שאתה יודע, הרבה מאוד רפובליקאים ראו בו השטן הגדול, והוא בטח ובטח הקצין עד רמה של התרללות עם הבחירה הסנסציונית של טראמפ.
כן, אגב, יש מחקרים נורא יפים, היה פה איזה בחור מנורת קרוליינה שהגיע דרך השגרירות והביא אותי להרצאה ושמעתי אותה, הייתה מרתקת, הוא הראה כל מיני דרכים שאתה יכול לנבא באחוזים מאוד גבוהים למי מישהו מצביע, וזה דברים שבכלל לא קשורים לפוליטיקה, וזה שוב, זה מראה את הכיתוב, למשל, אם אתה נוהג בפיק-אפ טראק בארצות הברית, אז הסיכויים שאתה תצביע למפלגה הרפובליקנית זה איזה 80%. אם יש לך פריאס לעומת זאת,
כן.
שזה כזה אוטו כן, חשמלי, כן. אז, כלומר, ואם ביקרת בחמש שנים האחרונות במסעדה הודית או משהו כזה, אולי זה המסעדה האתנית בכלל, כלומר, או אתה יודע, אם אתה הולך ל-TGI Fridays, שזה כאילו Applebee's, אתה מכיר, שזה כאילו המסעדות הכי אמריקאיות, כלומר, זה מדהים כמה הפער הזה, ואנחנו רואים את זה כאן קצת בארץ.
הרגלי הצריכה.
לא רע, הכל, גם צריכה, גם לגבי, כאילו זה לא היה ככה פעם, שתראה לך, ארצות הברית של שנות ה-50, 60, 70, 80, אפילו 80, אבל למרות שבשנות ה-70 זה כבר מתחיל להתפרק, זה היה חברה שהיא, כל הזמן דיברו על the average American, כלומר, זה היה הרבה יותר קונסנסוס, הרבה יותר כזה חד גוני, לא היה את הפילוג הזה.
כן.
טוב, יפה, אז אנחנו נחזור אחרי...
נחזיק לך אצבעות, אלי.
איך אתה מתרגם סופר טוזדיי?
אני חושב יום שלישי הגדול. זה גם, זה גם נשמע, זה פשוט נשמע כמו יופי של שם לסרט קולנוע. אני, רגע, זה גם, אני חושב שהיה סרט, יום שני הגדול, בטח על פוטבול. נשמע לי מוכר.
Any given Sunday אולי?
יכול להיות, או Sunday, כן. אבל בפוטבול, בפוטבול אני מבין פחות ממה שאני מבין בבייסבול.
יפה. טוב, אז פרק הבא, בחינה בייסבול לנדן.
אבל בגינרס, אנא.
אנא. טוב.
בגינרס. טוב, אז נתראה אחרי סופר טיוזדיי, ותודה שהזנתם לנו, אתם מוזמנים לחזור ולהזין לנו שוב בפרק השלישי של אוקיי בומר. The stars at night are big and bright, deep in the heart of Texas. The prairie sky is wide and high, deep in the heart of Texas.